כאן רשת בית, כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, השעה 7, והנה החדשות מפי לי אמרם אילת. בישראל מעריכים כי בשבוע הבא יחתם הסכם גרעין בין איראן למעצמות. גורם בכיר בירושלים אמר לכאן חדשות כי אף שיש סוגיות שטרם לובנו, ארצות הברית והמעצמות האירופיות חותרות לפשרה עם איראן כדי שיהיה אפשר לחתום על ההסכם בשבוע הבא. שר הביטחון גנץ ומנכ״ל משרד החוץ ושפיז, המשתתפים בוועידת מינכן לביטחון, צפויים לדון בנושא עם עמיתיהם ממדינות המערב. שגרירי ישראל בעולם הונחו כיצד להציג את עמדת ישראל, ואם אכן יחתם הסכם עם איראן, ראש הממשלה בנט צפוי למסור הצהרה. בחברה הערבית היו אמש שני מעשי רצח ועוד שלוש תקריות אלימות שבהן נפצעו שלושה בני אדם פצעים קשים. ליד מסגד בכפר מזרעה שבאזור נהריה נורה למוות עורך דין בן 45. קודם לכן נרצח ביריות ביפו טהר שורפי כבן 30. מתחילת השנה בתוך פחות מחודשיים נרצחו בחברה הערבית 13 בני אדם. שני תושבי הכפר מזרעה כבני 30 נעצרו בחשד למעורבות ברצח עורך הדין אמש. המשטרה תבקש הערב מבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרם. בתוך כך בבנה שבגליל המערבי עצרה המשטרה חמישה בני אדם שעמדו על פי החשד לרצוח אדם על רקע סכסוך דמים במשפחת חסרמה. ארבעה מהם נעצרו כשברשותם כלי נשק מוכנים לירי ואמצעי תצפית והחמישי נעצר בביתו. הערב תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. הסלמה במשבר בין רוסיה לאוקראינה. רוסיה טוענת כי צבא אוקראינה ירה שלוש פעמים פגזי ארטילריה אל שטחה. איש לא נפגע, אך סוכנות הידיעות טס דיווחה כי באחת התקריות נגרם נזק בכפר סמוך לגבול. אוקראינה מכישה מכל וכל שצבאה ירה פגזים אל שטח רוסיה. אמש הודיע המודיעין הצבאי של אוקראינה כי כוחות רוסיים מיוחדים מלכדו במטעני חבלה אתרים חשובים בחבל דונבאס שבשליטת הבדלנים כדי ליצור אמתלה לפלישה רוסית. אמש היו שני פיצוצים בצינורות גז בלוגנסק ממעוזי הבדלנים בדונבאס. בדונייצק, מעוז נוסף, התפוצצה מכונית תופת ליד בניין הממשל. איש לא נפגע בתקריות. מנהיגי הבדלנים הודיעו כי בכוונתם לפנות כ700,000 מתושבי דונבאס לרוסיה, ואמש הגיעו לרוסטוב ראשוני המפונים. הנשיא ביידן משוכנע שנשיא רוסיה פוטין החליט לפלוש לאוקראינה. יש לנו סיבה להאמין שכוחות רוסיים יתקפו בימים הקרובים את אוקראינה, לרבות עיר הבירה קייב, אמר אמש נשיא ארצות הברית במסיבת עיתונאים בבית הלבן. ביידן שב והזהיר את רוסיה שאם תממש את תוכניתה, היא תהיה האחראית למלחמת ברירה שתגרום לאסון. משרד החוץ במוסקבה אמר בתגובה כי הנשיא ביידן לא הזכיר בנאומו ולו במילה אחת את מצבה של האוכלוסייה האזרחית בחבל דונבאס. תאונות הדרכים. בעמק ישראל נפצע אמש רוכב אופנוע בן 16 פצעים קשים בתאונה עצמית. אופנועו החליק על הכביש ליד היישוב אחוזת ברק. ביער להב בנגב נפצע הערב רוכב טרקטורון בן 25 פצעים קשים בראשו בהתהפכות הטרקטורון. הוא פונה באמבולנס מדה לבית החולים סורוקה. עורך החדשות רמי עדן, התחזית עד שעות הצהריים מחר יוסיף לרדת גשם מקומי, בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. ייתכנו שיטפונות בנחלים. ביום שני, בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי, התחממות. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובצפת 13 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 19, בחיפה 16 ובאילת 20 מעלות בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת בית.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
בית מדרש משודר עם הרב דוב ביגון, ראש ישיבת מכון מאיר.
חטא העגל זה לא רק שהיה פעם, זה נוגע לכל הדורות כולם. מאז ועד היום בעצם אנחנו סובלים חטא העגל. אבל בגדול הסיבה שאנחנו סובלים מחטא העגל, כמו שחזל אומרים, שהדימוי שלנו כעם נבחר, ששם השם נקרא עליו, וחטא העגל הוא בעיני אומות העולם, עלינו עובדי עבודה זרה, וגם אתם עובדי עבודה זרה, מה ההבדל בינינו? ולכן אומות העולם מרשים לעצמם כתוצאה מחטא העגל להתייחס אלינו כעם כמו ככל העמים, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב פחות מכל העמים. זה חטא העגל. והרם כאן בעניין הזה אומר שבעצם כל הצרות שלנו מתחילות מהדימוי העצמי. הדימוי העצמי שלנו כאומה, כעם, כן. מה אתם אומרים על עצמנו? אנחנו עם נחמד, מה אתם אומרים? אני שואל אתכם. דימוי עצמי זה דבר חשוב מאוד. אני לא מדבר על דמיונות, אני מדבר על כל הסתם אפילו באופן פרטי. דימוי עצמי זה חשוב מאוד. אדם בעל דימוי עצמי חזק, החיים שלו לגמרי שוני, מאשר אדם שהדימוי העצמי שלו הוא חלש. וידוע אצל ילדים, שילד שיש לו דימוי עצמי חזק, הוא מתמודד, קל לו להיות להתמודד עם קשיים כאלה, קשיים אחרים, כל זה. בשעתו היה לי איזה ילד אחד שהוא, הייתה לו בעיה. הבעיה שלו שהוא לא נקלט בשום בית ספר. פשוט, פעם, הוא אומר, היום הזה כמין תדבדיחות, אבל פעם היה אומר, אבא, אני מכיר את רוב בתי הכנסת, בתי הספר בירושלים. פעם אמרנו, די, מספיק, כמה, כל מקום. אז הלכנו לכזה אדם שהוא מאבחן מה הבעיות של הילד, והוא אמר, תשמע, הילד שלך הוא בעל איי-קיו, אני לא יודע בדיוק מה זה איי-קיו, אבל אינטליגנציה כנראה, גבוהה ביותר. אבל מצד שני, הדימוי העצמי שלו חלש, חלש, חלש. אז הוא אומר, למה הדבר דומה? לעץ בלי שורשים. אז כל משבר, כל דבר הכי קטן, העץ הזה נשבר. היום אני מוכר להגיד, כבר התחתן ברוך השם, יש לו ילדים, והדימוי העצמי שלו חזק מאוד. הוא ברוך השם גמר תואר באוניברסיטה, הוא עובד ומבסוט, כל הדברים. הכל זה דימוי עצמי. אני לא יודע אם אתם מבינים את הנקודה הזאת. יש כאן מישהו עם דימוי עצמי חלש כמו חוץ ממני? נחלש חלש? לא. תראה איזה זקן יש לך, איך יכול להיות? לא, אתה לא נראה לי כאן. אתה מחייך כל הזמן. אז איך יש לך... בשיעורים, בחיים, לא? ודאי, אדם שיש לו דימוי עצמי חזק, הוא מחייך כל הזמן.
מה זה נובע?
הדימוי, זה יכול להיות מהמון סיבות, המון סיבות. זה יכול להיות מאיזה טראומה שילד עבר בילדותו, או משהו כזה. זה יכול להיות בגלל שהוא בבית, אמרו לו כל הזמן, ולצערי הרב יש הורים כאלה, אתה לא שווה, אתה כלומניק, אין לך ציונים, כל הזמן רמסו אותו. איך אומרים החבר'ה? חסכו ממנו אהבה. כל הזמן ביקורת, ביקורת, ביקורת. יכול להיות דבר כזה. יכול להיות. מה קורה לילד כזה? בסוף הוא מאמין שכל מה שאומרים עליו זה כזה. דוגמה, כן. הרבה בחינוך עושים טעויות לפעמים. עושים טעויות. זה דוגמה. וכמו שאמרנו, הוא עובר איזה טראומה או משהו כזה. משהו לא מצליח בעבודה או במבחנים או בדברים כאלה. והתוצאה היא שהוא כל מה אומר, הוא חושב על עצמו, יש לו אלף הוכחות שהוא לא שווה או כלומניק או משהו כזה. למרות שהוא שווה, אני בדקתי, יש לי מת שווה. כשאני לוקח את הכוס הזה, אתם רואים, אני עושה ככה, בודק מי כאן שווה ומי לא שווה. לא סתם שווים. לא, יש כאן אנשים ששווים יותר מכולם. הנה, הבן אדם הזה, הסתכל דרך המסכים.
הרב קוסם?
מה?
הרב
קוסם. כן. נשמה טובה. לא, אני באמת יש לו נשמה טובה. גם כל אחד מאיתנו יש נשמה טובה. מי נתן לנו נשמה? מי? בורא עולם. נשמה טובה שנתת בי. לא אנחנו, זה לא תלם. ההתנהגות של האדם זה לא העיקר. העיקר זה המהות של הבן אדם. לכן כל אדם, הוא נולד עם ויפח באפיו נשמת חיים, כתוב, באדם הראשון. אבל מי זה האדם הראשון? כל אחד מאיתנו. נפח בכל אחד מאיתנו נשמת חיים. זה לא רק הוא, זה כל אחד מאיתנו. לכן, כל אחד יש לו פוטנציאל אדיר. כל אחד. והיו כבר חז"ל מביאים כל מיני סיפורים על אנשים ש... שמבחינה חיצונית, חברתית, משפחתית לפעמים, הדביקו עליהם, איך אומרים, סטיגמה, שהם לא שווים שום דבר, ובסוף מסתבר שהם שווים הרבה מאוד, גם למרות שלכתחילה הם היו שווים. ידוע הסיפור על רבי אליעזר בן אורקנוס, שאבא שלו אמר, הוא היה עשיר מאוד, אורקנוס. אבא שלו היה עשיר מאוד. אבל מה, הילד הזה, אליעזר, היה לו, הוא אמר, הילד הזה, סליחה שאני אומר כאן בלשון של החבר'ה, דפוק בראש. אתם יודעים מה זה דפוק בראש? מישהו יודע מה זה דפוק בראש?
שריטה.
שריטה? לא, לא, לא. לא יודע ללמוד, לא יודע שום דבר. אז יש מדרש של רבי אליעזר, חשוב דרך אגב, הספר הזה מאוד חשוב. שני הפרקים הראשונים של אותו מדרש עוסקים באמת ברבי אליעזר, איך הוא נהפך לרבי אליעזר? בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא היה אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל. אז אבא שלו אמר, אתה לא שווה, לך תחרוש בזו וזו. וכל הזמן הוא היה בוכה. ככה אומר המדרש, היה בוכה, בוכה, בוכה. אז אבא שלו חשב שהוא מבין אותו. אז הוא אומר, אני יודע למה אתה בוכה. אתה חורש בהר, יש שם מסלעים, זה קשה. אתה חורש בביקה, שם האדמה יותר נוחה, לא תבכה. הוריד אותו לביקה. חרש ובוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אומר לו, אבא שלו, למה אתה בוכה? אני רוצה ללמוד תורה. אבא שלו אומר לו, אבל חביבי, אתה לא יודע א' ב', נפוק בראש.
יש שכן כזה.
יש?
יש שכן כזה.
כן.
הוא
כבר
איבד את הביטחון העצמי שלו, מה זה ילד החומד?
מה קרה עם רבי אליעזר? מה קרה עם רבי אליעזר? רבי אליעזר ברח. ברח מהבית לירושלים, לרבן יוחנן בן זכאי. וגם שם הוא בוכה. הוא בא לרבן יוחנן בן זכאי, אומר לו, אני רוצה ללמוד. והוא בוכה, בוכה. אומר לו, למה אתה בוכה? אני רוצה ללמוד תורה. אתה יודע משהו? כלום. קריאת שמע, אתה יודע? לא. פרקת המזון, אתה יודע? לא שום דבר. וכל מיני, אז אני זוכר שלמדתי את זה לפני שנים, מה שאלתי את עצמי, למה כל הזמן החזן מספרים לנו שרבי אליעזר בכה, בכה, בכה? הוא בכה? כי היה לו צמאון כזה, חסר כזה. והיה לו צער מאוד, הוא רצה למלות את החסר הזה. אתה רוצה? בסוף הוא נהפך לרבי אליעזר בן אורקנוס, אחד מגדולי חכמי ישראל. והמדרש מספר שאבא שלו בא וגילה אותו, אומר, לא יכול להיות, זה הבן שלי, הרי הוא לא היה שווה שום דבר. באיזה גיל הוא התחיל ללמוד? יש כאן מישהו שהגיע לגיל 28 כבר? אתה בן כמה אתה? 20, יש לך עוד איזה צ'אנס. בגיל 20, רבי עקיבא בגיל 40. הדימוי העצמי, רבי עקיבא הייתה לו מזל שאתה לו אישה טובה, והיא בנתה אותו. אתה לו תנאי, אתה רוצה להתחתן איתי? לך למכון מאיר, חביבי. אולי היחידי. אולי היחידי שבאים לכאן בעל כוחם אפילו. ופתאום הדימוי העצמי שלהם מתחזק לאט לאט. זה ברמה הפרטית. ברמה הלאומית אותו דבר. גם ברמה הלאומית, הכרת הערך העצמי שלנו נפגע מאוד בחטא העגל. חטא העגל גרם לנו גם בעיני אומות העולם וגם בעיני עצמנו, שבעצם יש לנו איזה חיסרון, איזה פגם גדול, וזה מלווה אותנו עד היום, העניין הזה של חטא העגל. ככה אומרים חז"ל. הרב כאן, כשפתחנו באורות, דף י' סעיף ד', אני רוצה להקריא מה הרב כותב, מה עולה לנו חטא העגל עד היום. לולא חטא העגל, כותב כאן הרב, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, ולא היה לנו מלחמות גם היום. למה הערבים מתנפלים עלינו? למה אומות העולם מנוהגות איתנו כמו שהן נוהגות? למה? את הסיבה. אתם כמונו בדיוק. ומרשים לעצמם להתנפל עלינו, להילחם בנו, אנטישמיות וכל הדברים האלה. לולכת העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, אז, כשיהושע בן נון היה צריך להילחם על ארץ ישראל, אבל גם היום, באותה מידה. דרך אגב, הם הערבים בעיקר, אבל לא רק הערבים, שהם רוצים באמת לפגום בנו, הם משתמשים בדברים מוסריים. שמעתם את המילה כובשים? מי כובש?
הם כובשים.
כל הכבוד לך. כובשים, כובשים. מבוקר עד ערב, כובשים. כובשים.
תקופה, שבערוץ
שם יצרו מילון שאיך אנחנו נשאבים לטרמינולוגיה של הצד השני. יצרו
מילון הפוך אחר כך.
היו קורבנות השלום,
סוף סוף
קוראו לזה רצח. נכון, נכון. למה? הם רוצים להשתמש במה שכאן הרב אומר, הדימוי העצמי שאנחנו מוסרית לא בסדר. מוסרית. וכל הקבוצות האלה שנגד הצבא, נגד החיילים, נגד כל זה, זה באותה מטרה, באותה מגמה, להראות לנו שאנחנו כמו פחות מהם אפילו. לפעמים מזעזע לשמוע איך מדברים עלינו, על החיילים שלנו. וכאלה, יש כאלה שמושפעים, והנה ראינו עכשיו שמושפעים מהדיבורים האלה וכל הדברים האלה, וזה משפיע לצערנו בצורה כזאת או אחרת. חטא העגל. השתמשו, אלא למדו פרשת שבוע כנראה. אויבים שלנו. ללכת העגל היו אומות יושבות ארץ ישראל. כן. קודם כל, הרי מה שכתוב בתורה... כן. כן, בעיני אומות העולם. קודם כל, בעיני אומות העולם. הנה, אתם עומדים עבודה זרה כמונו בדיוק. רבי יהודה לוי בקוזרי, כשהוא מתייחס לחטא העגל, אומר, נכון, זה לא פשוט, אבל הוא ממעט בדימוי הזה. הוא אומר, זה בסך הכל היו הערב רב. 3,000 איש שהיו שם מעורבים בדבר הזה, ואנחנו ניפחנו את הדבר. זה מבחינת רבי יהודה הלוי, סנגורם של ישראל, שהוא רוצה למד זכות על הארון ועלינו וכל הדברים. יש שם מסה שלמה בעיה. אבל בעיני אומות העולם, כל פגם הכי קטן, כל פגם הכי קטן הם מנפחים אותו, או בלשון המודרת מנפים, בלשון למנף, למנף אותו. בסוריה מה היה שם? רצח, אכזריות שאין כדוגמתו. ואצלנו הדבר הכי קטן שמישהו בטעות
כלב
נושך אדם,
לא
מפורסם,
אדם
נושך
כלב, כל העולם
מהיות. לא, אבל זה בגלל חטא העגל. הם מנפחים כל דבר. אומרים אתם, כי זה שיטת המלחמה, מלחמה פסיכולוגית נגדנו. בוא נראה. מדוע? כי שם השם הנקרא עליהם, על עם ישראל, היה מעורר בהן באומות העולם, יראת הרוממות. מה זה שם השם נקרא עליהם? ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אנחנו אומרים ברכת אחרי ברכת כהנים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מה הכוונה? מה העניין? שם השם, הכוונה היא גילוי אור השם, האמת האלוקית, הצדק האלוקי, הטוב האלוקי, הוא בא דרכנו, דרך עם ישראל, שם השם נקרא עלינו. זה צריך לדעת. כל זמן שאנחנו לכאורה משמשים דוגמה, הרי שם השם נקרא עלינו, לא כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, המוסלמים צועקים, מה הם צועקים? אללה אכבר. מה זה? מה הצעקות האלה? איך אתם מתנהגים? תתביישו לכם, הם רוצחים אחד את השני. אני לא מדבר על כבר יהודים. ככה מתנהגים אנשים שמאמינים באלוקים? יכול להיות דבר כזה? אז שם השם זה לא שם השם. זה חילול השם הדבר הזה. להשתמש בשם אלוקים ולעשות דברים כאלה אכזריים, כאלה לא טובים. ואצל אברהם אבינו בדיוק כפור. ויקרא שם בשם השם כאל עולם. נאמר אצל אברהם בבר שבע. מתי? שהוא נוטע אשל. שהוא מקיים מצוות הכנסת אורחים, וכל הדברים האלה, אז שם השם נקרא אלינו, על ידי הדוגמה האישית, שאנחנו מקדשים שם שמיים, גם כאומה, גם כפרט, הדבר. שם השם, איך אומרים, האדם האלוקי, אומרים, מה זה האדם האלוקי? מישהו כאן נקרא אדם אלוקי במקרה? כולנו. שם השם נקרא על מי? עלינו. משמשים דוגמה. אבל העגל גרם לכך, את העגל גרם לכך, שאומות העולם אומרים, אנחנו לא מפחדים לכם. אותה יראת הרוממות, אותה יראה של עם כזה קדוש ונעלה ועציל וכל הדברים האלה, שפשוט מכבדים אותנו. כל זה דרך אגב בעבר. מה יהיה בעתיד מי יודע? מה יהיה בעתיד? מה יהיה אם אומרת עולם ביחסם אלינו? אוי, תפסיק. לא, עבדים, תלוי, יש עבד ויש עבד. אהבתי את אדוני. אהבתי את אדוני, כן. מבחינה זאת אהבתי את אדוני, כן. כמו שהרמב״ם אומר בסוף משנה תורה, לעתיד לבוא, כל אומות העולם יכבדו אותנו, ויבקשו מאיתנו סליחה, וכל אחד ירצה לגעת ביהודי, למה? בגלל שזה כבוד גדול להיות קשור לעם ישראל. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים וכל הדברים, זה יהיה לעתיד לבוא. אבל אנחנו עדיין בתקופה של מלחמות, עדיין לא הגענו לזה.
אז גם
לפני
חטא
העגל, סליחה?
לפני חטא העגל, הייתה לה אומות,
יראה
מאיתנו.
זה מה שהוא אומר. לפני חטא העגל הייתה להם יראה מאיתנו. הם ראו את יציאת מצרים. יציאת מצרים, המשמעות של יציאת מצרים, זה שרואים בחוש שהאלוקים עוזר להם. מוציא אותם ממצרים. לא שנלחמנו שם. אלא אז ממש רואים אהבה בלי חשבון. כן טובים, לא טובים, היינו במ"ט שערי טומאה. והוא הוציא אותנו ממצרים למרות הכל. אהבה שאינה תלויה בדבר. זה היה ביטוי, זה יציאת מצרים. גם אנחנו צריכים כל יום לזכור את יציאת מצרים. לא בגלל שזה כתוב באיזשהו מקום בהיסטוריה שהייתה יציאת מצרים. זה גם, אבל זה לא העיקר. מה מבטאת מבחינתנו? מה מיציאת מצרים אומרת לנו? מה היא צריכה להגיד לנו? בקידוש, בשבת, בתפילה כל יום, בכל דבר. מישהו כאן מזכיר יציאת מצרים? אתם לא מזכירים יציאת מצרים. איי, איי, איי.
שמה ישראל בקידוש.
אבל מה המשמעות שאתה אומר את זה? מה המשמעות? אז רבי יהודה הלוי בקוזרי אומר, שני דברים אנחנו מזכירים בשבת, אבל אחד זה... זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, שני הדברים. מה משותף לשני הדברים האלה? הוא אומר, מעשה בראשית רואים שאלוקים בורא את העולם, לא רק ברא, בורא. בראשית אמנם ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל בכל יום מחדש בטובו. כל יום מעשה בראשית, כל יום ממש. כן, האמונה הזאת, ההכרה הזאת שהאלוקים בעצם הוא מנהיג את העולם כל רגע ורגע, לא רק בעבר אלא גם בהווה וגם בעתיד, בכל המצב. זה יסוד האמונה שלנו. הכל מאלוקים והכל לטובה, כמו שאנחנו למדנו כאן רבי יוסף אמר, הכל לטובה. מי אמר כאן הכל לטובה? איי, איי, איי. אבל זה באמת ככה. גם דברים שנראים לנו לא לטובה, הם גם לטובה. למרות שלא רואה את הדברים האלה. וזכר יציאת מצרים, זה כבר עניין, זה עולמי, וזה לאומי. אהבת אלוקים, בלתי מותנית, לעם ישראל. לא רק אז ביציאת מצרים, זה מה שאתה צריך לחשוב, ולהאמין, ולהכיר על זה, וזה שאלוקים אוהב אותנו, בלי תנאים מוקדמים. גם כשאתה לא בסדר, הוא אוהב אותך. שאלו אותי איך אני יודע? מה אכפת לכם? אני יודע. כל יום אני אומר את זה בתפילה. הבוחר בעמו ישראל באהבה בלתי מותנית. אהבה בלתי מותנית. זה בסדר או לא? אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו חיים בעולם שיהיה חשבונו. אתה טוב, מקבל טוב, לא טוב, כן טוב, כל הדברים.
אז למה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את זה עם ישראל,
שיש חטא העגל ומשה
צריך
להתחנן על ישראל? כל הפרשה שלנו שעוסקת בחטא העגל, זה ללמוד איך ללמד זכות. הרי זה באמת דברים נוראים. אבל משה רבנו, למרות כל הכעס שלו ושבירת הלוחות וכל הדברים האלה, מה השורה התחתונה של כל הסיפור הזה? הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. הוא מבקש? איך אתה יודע? תגיד, זה כתוב. ללמד זכות זה לא שהכל בסדר ואתה מלמד זכות. ללמד זכות שאתה לא בסדר, או הוא לא בסדר, ואתה מחפש את הנקודה החיובית, הטובה, ואתה מלמד עליו זכות. הוא אומר, בזכות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, בסדר, גמר, יש להם, או, יש להם אבות. זכות אבות אומרת להם, והוא מחפש ככה וככה וככה וככה. בסוף מה הוא אומר הקדוש ברוך הוא? בסדר, תן לך פטנט. אם תגיד את זה, ושלחתי. מה הפטנט לגלות לכם? תגיד 13 מידות. הוא יראה לו, חזל אומרים, יראה לו, את הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו, אותו כלבוש, כשליח ציבור, עטוף בתלית, ואומר 13, תגיד את זה, אני אחפר לכם על כל הדברים. לכן אנחנו נוהגים להגיד 13 מידות, בסליחות, בברית מילה, נוהגים להגיד, שזה משעת הדין, אז נוהגים להגיד 13 מידות. כל מצב שאמירת שלושת המידות האלה, 13 המידות האלה, זה התוצאה של חטא העגל. אם לא היה חטא העגל...
לא היה
אני אשאל אותו, לאט אתה העובדה שהוא גילה לנו אז. כי מכל המשבר לומדים משהו. אז כל המעשה העגל זה לא רק בא לספר בגנותם של ישראל חס ושלום, אלא זה בא ללמד אותנו איך להתמודד עם משבר. וכל אדם עובר משבר, וכל דור עובר משבר, וכל אחד עובר משבר. קודם כל, צריך להתייאש. לא. משה רבנו, הוא אומר, מכן אינה מספרך. הוא אומר, אני אעשה אותך במקום כל עם ישראל, את הצאצאים שלך וכל זה. הוא אומר, לא רוצה. איזה מסירות נפש. מחוק אותי מהתורה, מחוק אותי מעולם הבא. אבל מקודם הם פגעו בך, הם העליבו אותך. זה בסדר מצד משה? זה בסדר? לא בסדר. אבל הוא מנהיג אמיתי, ולמד זכות על עם ישראל, במצבים הכי קשים. טוב, בכל נחזור לחטא העגל כאן, הוא אומר, אילולא חטא העגל שגרם לדימוי עצמי, וגם אצל אומות העולם שהם דימו לעצמם שעם ישראל זה אפשר לפגוע בו כי הוא כמוהם, זה גרם לנו כל הצרות אז וגם היום. בוא נראה את הדברים עוד פעם. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. בימות המשיח לא היה מלחמה, לא ישא גואל גואל חרב, לא ידעו עוד מלחמה, לא על ישראל, בכלל בעולם, לא היה דבר כזה. זה נראה לנו היום כאוטופיה, כדבר בלתי אפשרי. אבל הדברי הנביאים, דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור. זאת אומרת, כל מה שהם הבטיחו, שיגיע דור כזה, או יגיעו דורות כאלה, שלא היה לא, המושג מלחמה, לא, פשוט לא יוכר. אנחנו חיים בדור של מלחמות. זה, הדור שלנו זה דור של מלחמות, זה לא פשוט, התרגלנו לזה. מילדותי, נולדתי לפני כמה, עוד מעט 80 שנה, לתוך מלחמת העולם השנייה. מלחמת השחרור, מלחמת. אחר כך בצבא, מלחמת. עכשיו הילדים שלי, עכשיו כבר הם גמרו, הנכדים שלי כבר בצבא. כאילו זה דבר, נולדנו לתוך מלחמה. זה נורמלי? זה נורמלי? לא נורמלי. אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה. זה מה שהרב אומר, אמות המשיח, לא, באמת לא תהיה מלחמה. יהיה שלום, לא תהיה תחרות, לא יהיה מלחמות. אז תשאלו אותי איך יסתדרו בלי זה? איך יסתדרו בלי מלחמות? אז באמת, ראיתי באיזה מקום אצל חז"ל את דוד המלך, שהוא יהיה המלך המשיח, הצאצאה של דוד המלך, שיהיה מאבקי כוח בין העמים, אבל במקום ללכת להילחם, יהיה מה שנקרא בורר. כמו בסכסוכי עבודה, בורר. מי יהיה הבורר? המלך המשיח. יהיה חילוקי דעות, ניגוד אינטרסים, משהו כזה, מרימים טלפון, היום באימייל, לדוד המלך. מה אתה אומר? איך אנחנו מוצאים כאן פתרון? בוודאי. מה זה? זה כתוב מפורש. למה סידרו את האינטרנט? מה אתה חושב? שכל העולם יהיה... לא, אני אומר, אתם צוחקים, אני אומר לכם, באמת. העולם היום זה לא רק כפר קטן. העולם זה כאילו משפחה אחת. מבחינה תקשורתית, אנחנו בו זמנית, כולנו מחוברים. כולנו, בלי יוצא נקדה, אנחנו לא שמנו לב, אבל המציאות העולמית השתנתה, אנחנו לא רק... פעם זה היה מרחק בין עם לעם, בין תרבות לתרבות, בין... זה היה דבר בלתי נתפס בכלל. רק לפני כמה שנים גילו את אמריקה. בילדותיות קראתי סיפורים על אנשים שהלכו לאפריקה בג'ונגלי, רצו שם כל מיני שבטים. היום יש, הראו לי הנכדים שיש באינטרנט, כנראה מלוויין, אתה יכול לראות את כל העולם דרך מצלמה וכל רחוב. אתה בוחר, אני רוצה לראות את לונדון. אתה מסתכל על הבתים, על האנשים. יכול לקרות דבר כזה? למה לתן לחוץ לארץ? תסתכל במצלמה. אתה רואה את הכל. זה רק ההתחלה, מה יהיה ההמשך? לכן העולם השתנה. אתה שואל אותי אם כל העולם ידע על המשיח? ודאי. ודאי, ודאי. כבר היום יודעים הכל על הכל. בימי המשיח יהיה שלום, שלום עולמי, בעזרת השם. אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. כשהרמב״ם אומר, אני מאמין, אחד ממקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, הוא מתכוון לזה. לא סתם בן אדם, תקופה של שלום, של טוב, של אהבה גדולה וכל הדבר. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. חטא העגל גרם לדבר הזה. וכל מסיבות העולם, הנה אנחנו זו בזו להביא את אור השם בעולם. כל ההיסטוריה כולה, יש לה ראשית ויש לה אחרית, וכולה משרתת את המגמה הזאת להביא אור לעולם, להביא טוב לעולם. כל המלחמות, כל העליות, כל הירידות, כל הדברים האלה במטרה הזאת. והחטא העגל, מה יקרה לו? מה יקרה לו? יהיה או לא יהיה? תסתכלו מה כתוב. מחות עם זכר המלאק. אותו דבר חטא העגל. כתוב, חטא העגל ימחה לגמרי. במילא עם ישראל יהיה את המקום האמיתי שלו. אור לגויים, כל העולם, ונערו אליו כולם. חטא העגל ימחה לגמרי, וממילא כל רואים, כל האנושות כולה, יכירום כי הם זרע ברך השם. אנחנו, הזרע הזה, אנחנו זרעו של אברהם אבינו. והעולם יתוקן באורך שלום ורגשי אהבה. זה מה שיאפיין את המין האנושי לעתיד לבוא. ככה אומר הרמח"ל בספרו, איך קוראים לספר הזה? על הגאולה. ספר, יש לו ספר על הגאולה, ושם הוא מצייר לנו, מראה לנו מה, איך ייראה המין האנושי, הפרצוף של המין האנושי לעתיד לבוא. אז הוא אומר שלעתיד לבוא, הרמח"ל, שהוא היה אחד מגדולי חכמי ישראל, הוא אומר שבעתיד לבוא לא תהיה עצבות בעולם. אנשים לא יהיו עצובים. נפתלי, אתה לא תהיה עצוב אף פעם. תן חיוך. כך אומר הרמח"ל, לא תהיה עצבות בעולם. כולם יהיו שמחים, שמחת עולם על ראשם. זה אין העתיד לבוא. ולא במקרה הדבר הזה. זאת תוכנית אלוקית. האלוקים ברא את העולם שאנשים יהיו שמחים. דרך אגב, בחסידות אומרים, המילה משיח, המשיח זה שמחה, אותיות שמחה. השמחה ואותיות המשיח זה אותו אותיות. השמחה זה הדבר אופייני למין האנושי. ואם יהיה איזה אדם עצוב ברחוב, יקחו אותו, ישימו אותו במוזיאון, יגיד את הורים, פעם היה אנשים כאלה עצובים. מה אתם חושבים, זה יהיה או לא יהיה? מה אתם אומרים? גם היום, גם היום. מה? לא הבנתי.
יש קשר חזק בין גאולה לחטא העגל.
בטח, חטא אחד עם אמא אחר. מה שיאפיין את המין האנושי, תהיה שמחה גדולה ואהבה גדולה. זה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה, במידת האהבה. זה יתגלה לאין כל, זה יהיה אופייני לכל האנשים, לכל האנושות כולה. וחטא העגל ימחה לגמרי, וממילא כל רואים יכירום, כי הם זרע ברך השם. והעולם יתוקן באורך שלום ורגשי אהבה, זה יהיה אופייני למין האנושי. ונועם השם יוחש, מלשון דבר מוחשי, בכל לבב, לעונג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי, במהרה בימינו אמן. אנחנו מאמינים, זה יסוד האמונה שלנו. אלוקים ברא את העולם לטובה, והטובה הזו צריכה להיראות, זה לא מספיק שאומרים את זה. לראות את זה, ולא רק כפרט כזה או אחר, אלא זה נחלת המין האנושי כולו, זה נחלת עם ישראל כולו, ומהרה בימינו אמן.
מתחברים ליהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת.
טוב ללכת ולא יצמו למים, כי אם לשמוע בויה את דברי השם. לא ירוב ללב ובכם ולא יצמו למים, כי אם נשמו בויה אז דברי השם. לא ילוב ללכם ולא יצמו למים, כי אם נשמו
מה טוב, ומו השם דוירש ממחור. לכו עודו מתוי 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 ומו השם דויר השמין חו יגיד לכו עודו מתוי 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 ומו השם דויר השמין חו כי מסויס משפוט והבס חסד והצנה לחסים אלוהי כחו כי מסויס משפוט והבס חסד מתוי מתוי ומו השם דויר השמים חו יגיד לכו אודו מתוי 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 ומו השם דויר השמים חו כי מסויס משפט ואבס חסד ועצנה לחסים אלוהי כחו כי מסויס משפט ואבס חסד ועצנה לחסים
יהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM.
כאן מורשת. שלמה מביא את המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה מביא את המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה מביא את המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה מביא את המשיח אני מאמין גאולה 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 שלמה מביא את המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה מביא את המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה מביא את המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה מביא את המשיח אני מאמין גאולה
כל הלילה